מהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי ויאנקל'ה פרידמן.
חזרנו מהר מהצפון.
חזרנו, כן, יש תקלה במערכת החדשות.
לא, מה פתאום, בואו נעשה את זה כמו המשטר ברוסיה. אנחנו מודיעים לציבור שאתם רוצים לשמוע אותנו, רציתם לדלג על החדשות, אז באנו לקראתכם. הבנת? זה לא שיש תקלה. כמו דובר צהל, עד שלא...
עצנו אומרים
את האמת הבא. כמו דובר צהל, עד שהחמאס לא פרסם חיזבאללה. שהוא פגע בבסיס צבאי.
לא ידענו, לא שמענו על זה.
הם פרסמו, אז הוא יודע.
לא, אבל זה אמור להטריד אותנו, העובדה הזאת
ש... אותי זה מאוד מטריד. אני הייתי בטוח שעל בסיס צבאי כזה חשוב, יש מערכת הגנה נוספת. סתם, באמת, לתומי חשבתי, כנראה שלא.
זה ודאי שאמור להיות ככה.
אז אולי יש ובכל זאת הם הצליחו.
כן. זה גם סביר.
זה עוד יותר בדיק.
אמרתי לך, בוא תקשיב, הרי ברור שאם אתה, גם אם אתה הודף הכי טוב את האבן שזורקים עליך, אבן 2, 3, 4, 5, קורה לפעמים שמשהו מתפספס, אתה יודע. זה מה שקרה פה.
אז בוא נפתח, נגיד קודם כל תודה רבה.
טוב, בוא נודה לצוות שלנו. בכבוד, כל הצוות שלנו. עורך ומפיק, קובי סגל, טכנאי שידור מוטי קופפר. אנחנו בשעה השנייה של מהדורת הבוקר, ואנחנו פותחים עם כתבנו הפוליטי מרדכי הלפרין. בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב, מה שלומך?
ברוך השם. יופי. כיף לשמוע אתכם.
או, אנחנו גם שמחים, אבל אנחנו בטוחים שיש לך איזה עדכון מעניין לגבי...
הדחתו של אופר כסיף, דיברנו על זה בסוף השעה הקודמת, אנחנו רואים שיש דיונים במפלגות החרדיות, כן לחתום, לא לחתום, אייכלר, בסוף דרי כן חתם. בוא תכניס אותנו קצת לסוגיית ההתלבטויות במערכת הפוליטית.
כן, אז רק נגיד מלמעלה, אתמול למעשה הכנסת מגיעה לרף שדרוש כדי להדיח את... עופר כסיף מהכנסת, צריכים 90 חתימות, יש כמעט את ה-90, יש כמה כאלה שלא יכולים לחתום בנטר ראש הממשלה בגלל התפקידים שלהם. הוא כזכור הצטרף לתביעה של דרום אפריקה נגד ישראל בבית הדין בהאג, הוא טוען שישראל מבצעת רצח חם בעזה, אלא שהמפלגות החרדיות הם למעשה עד היום לא נהגו לחתום על הליכים כאלה, כי היו מספר פעמים שניסו להדיח חברי כנסת ערבים מהכנסת, הם נהגו שלא להתערב. אלא שבאופן מפתיע אתמול, גם יושב ראש השר דרעי וגם יושב ראש דגל התורה משה גפני מחליטים לחתום על הדרישה הזאת להדיח את עופר כסיף. אנחנו דיווחנו אתמול שטיבי פנה אליהם בימים האחרונים וביקש מהם שלא להתערב, הוא אומר שזה יכול להתהפך עליהם, כי במקרה והחרדים לא יהיו בשלטון, יכולים לנסות ולהדיח חברי כנסת חרדים, והבוקר אנחנו מדווחים ש... דרי וגפני ועוד מספר חברי כנסת חרדים עונים להם ממעשה אנחנו לא יכולים שלא להתערב הפעם כי כסיף ככה הם טוענים מסכן את מדינת ישראל ואת החיילים.
זה בגידה? מה זאת אומרת? זה בגידה כסיף הזה? מה, כן, בכלל, מה בכלל לא. הם באים פה בטענות?
טיבי אמר להם, הרי מקרים קודמים לא התערבתם, מה שונה הפעם? אז הם אומרים שבניגוד לפעמים קודמות, שזה היה רק דיבורים, הפעם כסיף גם עשה מעשה, הוא הלך והצטרף לתביעה בהאג, הם אומרים זה מסכן, אם בית הדין מוציא היום בגלל כסיף, מוציא צו להקפאת הלחימה, זה מסכן את כל מדינת ישראל.
בוודאי, איך אמר מקודם גרינצייג, הוא עוד אומר, חבר הפרלמנט שלכם בישראל יוצא נגדכם, אז מה אתם רוצים? אתה מבין איזה נזק הוא עושה לנו הכסיף הזה?
אז לכן הם מחליטים לחתום על זה.
אז מה קרה לאייכלר? תעדכן אותי. למה אייכלר מתנגד?
כן. אז אייכלר, כמו שאמרנו, גם טיבי בעצמו, מה שהוא אומר, זה בסוף יכול להתהפך על החרדים. הרי אנחנו מכירים לא פעם ולא פעמיים יוצאי התבטאויות מחקים החרדים שמעוררות צערה, ויש כאלה שישמחו לנסות ולהדיח אותם. אז אייכלר חשב שאולי הוא יישאר מהצד, אבל ברגע שהוא רואה שכל ראשי המפלגות החרדיות מצטרפות לחתימה, הוא מחליט להצטרף גם כן, והוא אומר בהודעה שלו, אני מצטרף, אבל אני עדיין חושב שזה יכול להתהפך עלינו.
יפה, מצוין, בסדר. אני זוכר את השיתוף פעולה הקודם בחוק המואזין, טיבי וגפני. התמורה לא קיבלנו עד היום, הבטיחו לנו גם את חוק הגיוס, גם דברים נוספים, אין שום סיבה לתת להם פרס.
אני הקטן חושב גם, פה מדובר על בגידה, מדובר על מה, זה בחיים שלנו, מה זאת אומרת?
אני אומר מעבר לזה, בסוף זה הכל שאלות פוליטיות גם. אם אנחנו מרוויחים את זה דבר יותר גדול, זו שאלה פוליטית, בסוף זה להדיח חבר כנסת אחד, זה משהו סמלי, זה משהו גם שמעולם לא קרה פה, אז בוא, וכנראה שגם יפסל על ידי בגץ.
הם לא חתמו בלב שלם, הם מאוד מאוד חששו לפני שהם חתמו, גם דרעי, גם גפני.
אין ספק. טוב.
יופי, תודה רבה לך שעלית לדבר. שיהיה חודש טוב ומבורך. אלפרין, בשורות טובות.
מה אתה אומר?
מה אני אומר? אני אותי אישית בכלל, אני לא חושב שהיה מקום ואבא אמין לוותר לכסיף הזה. בוא, עם כל הכבוד. בוגד, בוגד במדינת ישראל.
אבל לא חסר שמה בוגדים. בוא תדיח את כולם. זה לא, זה לא, זה מדובר. ככה אני חושב, יכול להיות שאני טועה. שרת ההתיישבות, אורית סטרוק, בוקר טוב.
בוקר טוב, חודש טוב.
חודש טוב,
שלום ובוקר טוב, חודש טוב ומבורך.
אולי נפתח ישר עם הסוגיה של הדחת כסיף. מה עמדתך? כמובן שעמדתך ברורה. אני שואל...
שאלה רטורית, מה עמדתה?
אבל את יודעת למה לא... כן, בבקשה.
אני ברור, הרי אני חתמתי על הבקשה הזו יחד עם 75 נדמה לי חברי כנסת.
כן.
אין צודקת ממנה. מה שמטריד אותי מאוד זה שישנם ראשי מפלגות שאמורות להיות מפלגות ציוניות והם לא חתמו. זה מאוד מטריד. אני הייתי בטוחה שכל הציבור הציוני התייצב כאיש אחד נגד מצב אבסורדי.
למי את מתכוונת? למי את מתכוונת?
המפלגות החרדיות שהתלבטו בעניין הזה.
מי שלא חתמו.
אז הסבירו, הם מפחדים, תראי באיזה פחד אנחנו נמצאים פה, יהודים, חרדים, מפחדים, שיום אחד
זה יתהפך עליהם, מה לעשות?
את מבינה? זה לא שהם חושבים שלא מגיע לכסיף הזה בכלל לעוף מפה.
נכון.
מי שאני יודעת שלא חתמו, עד כמה שאני עקבתי אחרי החתימה החשובה הזאת מאוד, שהייתה אמורה להיות קונסנזואלית, ממש,
על יש עתיד את מתכוונת, כן.
יאיר לפיד ובני גנץ.
כי החרדים בסוף חתמו.
בני גנץ גם לא חתם?
תבדקו, אם אני טועה, אני הכי אשמח בעולם להתנצל, אבל בעיניי זה מזעזע.
מה הוא עושה בקבינט שלנו אם הוא לא חתם?
זה מזעזע, כי על מה מדובר? מדובר על מה שהחיילים שלנו עושים כעת בעזה, שזה הכי רחוק בעולם. הכי רחוק בעולם מרצח עם.
תגידי, מותר בכלל? מותר
לך? זה הפוך, הרי מי שפועל נגדנו ברצח עם, זה בדיוק האויבים האלה שבאים להרוג יהודים באשר הם יהודים, זה בדיוק אלה שמשלמים למי שרוצח יהודים לפי כמה יהודים שהוא רוצח.
תגיד, כבוד השרה, מותר לך בכלל?
רק שתדע, ראש האופוזיציה לפיד והשר בני גנץ, חלק מחברי הכנסת שלהם חתמו, אבל ראשי המפלגות עצמם לא חתמו. זה ככה בשביל...
מאוד מטריד, מאוד מטריד, אותי זה מטריד.
כבוד השרה, כבוד השרה, האם מותר לך בכלל לשאול, האם בכלל מותר לך לשאול שאלות את הרמטכ"ל, או שכבר יש איזה קודים חדשים, מה מותר לשאול אותו ומה אסור לשאול אותו?
אז ככה, כמובן שמותר לשאול, חובה לשאול, חובה. כי אני אגיד לכם משהו, אנחנו שלחנו את החיילים לשדה הקרב, והם בעצם השליחים שלנו, הם פועלים שם מכוח השליחות שאנחנו שלחנו אותם, ובאותה מידה אנחנו השליחים שלהם בממשלה. כשאני מקבלת פניות מחיילים, ממפקדים, שמטריעים על תופעה, ואם זה לא אחד ולא שניים, אלא יש פה איזושהי מסה שמצטברת, חובתי לבדוק. אני לא אומרת שתמיד החייל שפונה הוא צודק. לפעמים יש לו את זווית הראייה שלו והוא לא רואה את התמונה הכוללת. בסדר גמור. אבל אם יש כמה וכמה פניות כאלה, לא יכול להיות שלא יהיה לחיילים האלה פה בממשלה, שישאל את השאלות שמטרידות אותם. בסופו של יום, הם מסכנים את חייהם. יום יום. רגע, רגע.
כן, חד
משמעי. תגידי רגע, אז מה את אומרת על ועדת הבדיקה של הרמטכ"ל? למה אתם בעצם מתנגדים? אולי שיתחילו לבדוק.
תראו, אני אגיד לכם, אני דווקא אחת השאלות ששאלתי ביום ראשון, ביום ראשון הקודם, לא השבוע, שאלתי את האלוף טולדנו, האם הצבא, אמרתי לו ככה, ידוע שוועדת החקירה הגדולה, הרצינית, המעמיקה, שתחפש אשמים ובאחריות אישית והכל, תהיה בשש אחרי המלחמה. אבל בינתיים, יש הרבה דברים שצריכים לבדוק כדי להפיק מהם לקחים אופרטיביים. ושאלתי אותו, האם צהל בודק את הדברים האלה? האם יש לו גופי בדיקה שבודקים כדי לוודא שטעויות שנעשו למשל בעוטף עזה בשביעי באוקטובר לא יחזרו על עצמם, לא בצפון ולא ביהודה ושומרון ולא במקומות אחרים? וענה לי אלוף טולדנו, בוודאי. אנחנו בודקים את עצמנו כל הזמן אונליין, ככה צהל עובד, יש לנו צוותי בדיקה לכל נושא. וזה מאוד הרגיע אותי וזה מאוד חשוב. עכשיו, לאור התשובה הזו של אלוף טולדנו, אני לא מצליחה להבין על איזה ועדת בדיקה, דיבר הרמטכ"ל, כי אם זו ועדת בדיקה אופרטיבית מהסוג ששאלתי עליה, אז הרי האלוף טולדנו כבר ישיב שיש.
כן.
ואם זו ועדת בדיקה אחרת, שאמורה לבדוק, לחפש אחראים וכדומה, שגם זה ודאי חשוב, אבל זה הרי מסוכם שיעשה רק לאחר המלחמה, אז אני לא הצלחתי לרדת לסוף דעתו של ה...
ואז אם את מעיזה לשאול שאלת הרמטכ"ל, כבר באים למה תוקפת אותו וכו', איך תוקפים ולא מתביישים באמצע מלחמה.
אבל אני רק רוצה לחדד בזה.
את ניבלת מהביקורת נגדך?
לא, אני אגיד לכם, אני כבר יותר מ-40 שנה חיה בחברון, למדתי לא להיבהל מביקורת. يعني شو في ما شيء نכון
صدق خبرون خبرون ده لو كنيست خبرون خبرون ده لو كنيست اسرائيل
لا אבל انا اجي لكم انا راك وصل لحدد ولاهير وده نوعات خشوب لاهير نحن لو نجد سال بصال لو نجد امم شلا نحن عبدين يחד بشيتوف باولا وגם وגם بين خل الاهير وبين خولات خولات الكركا יש שיתוף פעולה מדהים שלא היה מעולם. צריך לדעת שהכלל הוא, הכלל במלחמה בעזה הוא, שיש שיתוף פעולה פנטסטי, ממש פנטסטי, בין הטייסים לבין החיילים שעל הקרקע, והשיתוף פעולה הזה מניב המון הצלחות.
את בעד חזרה של התיישבות יהודית, תגידי.
רגע, רק שנייה. אם יש בשוליים מקרים שהם לא תקינים, צריך לבדוק אותם, אבל הכלל הוא שהשיתוף פעולה הוא פשוט מצוין. זה צריך לדעת.
נעבור להתיישבות לגוש קטיף בחזרה בעזה. את בעד?
אני אגיד לכם, אנחנו כשיצאנו למלחמה הזו, קיבלנו על עצמנו להילחם בה מתוך אחדות מאוד מאוד גדולה. האחדות היא הבסיס, הפלטפורמה הכי חשובה ליכולת של צה"ל לנצח. אם חלילה, היינו מתחילים מחלוקות בינינו במלחמה שהיא כל כך קשה, כל כך מאתגרת, נגד ממש אימפריה של טרור שבנו לנו שם ברצועת עזה, מתחת לאפינו. אם היינו מתחילים מחלוקות, אז זה לא יכולנו לנצח במלחמה הזו. אנחנו מנצחים בזכות האחדות.
זאת אומרת שאת גם לא רוצה להגיד, לדבר על היום שאחרי.
אני רוצה אבל כן להגיד, זה מאוד חשוב בעיניי להגיד. מהסיבה הזו, קבענו למלחמה מטרות שהן קונצנזואליות, שכל החיילים, כולם, מכל הרקעים, מכל המגזרים, מכל האידיאולוגיות, יכולים להילחם עליהם ולהשליך את נפשם מנגד. למען המטרות האלה.
כלומר, אין מצב שתקבלו שום הצעה של לצאת מרצועת עזה בתמורה לשחרור החטופים.
הצעה כזאת תהיה בגידה בחיילים שלנו, יריקה בפרצופן של המשפחות שלהם. אנחנו, יש לנו חוזה.
לא רק זה, החלטה כזאת לדעתי תביא מהר מאוד את הפעם הבאה.
גם זה נכון, בוודאי. אבל אני אומרת עוד לפני כן, יש לנו חוזה כתוב עם החיילים, אנחנו כתבנו אותו. בהחלטת הממשלה שהגדירה את מטרות המלחמה, כתבנו חוזה עם החיילים ועם המשפחות שלהם. ועל בסיס החוזה הזה הם יצאו לקרב, ואנחנו, הממשלה ששלחה אותם, חייבים לעמוד בחוזה באופן מלא, עד המילה האחרונה.
כן. תגידי, שאלה פוליטית, אנחנו רואים את הקמפיין לסגירת המשרדים, בין היתר המשרד שלך, להתיישבות ומשימות לאומיות. יש לך, עברה בך איזה מחשבה אולי לוותר על המשרד מיוזמתך כדי להראות שהם מצטמצמים, או שאת אומרת, יש בעניין חשיבות ולא רלוונטי רעשי הרקע מסביב?
אני אגיד לכם, יש
שתי
סיבות שלגללן אין שום סיכוי שאני אחליט לסגור את המשרד. אחת, אני יודעת מה המשרד הזה עושה. הוא היום פעיל בטורבו, ממש בטורבו, בשיקום היישובים מעוטף עזה, בחיזוק המפונים מהצפון, ובחיזוק ההתיישבות ביהודה ושומרון, שנמצאת ממש בתוככי שטח עוין. רק בסוף השבוע שעבר, קיבלנו, ברוך השם, 75 מיליון שקל שהולכים להגנת ההתיישבות הצעירה, שעד היום לא ניתן לה שום מענה ביטחוני רציני. אני מדברת על כ-20 אלף, רוצה להגיד איש, אישה וילד, כי זה בעיקר נשים וילדים, כי כל הגברים מגויסים, שיושבים בלב שטח עוין בלי מרכיבי ביטחון בכלל. רק אני, לפי הייעוץ המשפטי לממשלה, רק המשרד שלי יכול לספק להם מרכיבי ביטחון, אין לי שום
ועל השאלה הכללית
הקריטית הזו. אבל מעבר לזה אני אגיד שהקמפיין, כמו שאתם קראתם לזה בצדק, הקמפיין לסגירת המשרדים הוא קמפיין שמטרתו אחת, פירוק הממשלה.
אני גם חושב שלא זה מה שייתן פה את ההבדל, אבל הציבור, אבל שנייה, הציבור הולך לשלם מחיר כבד, הדלק שעלה ועוד דברים שהולכים לעלות.
תראו, המלחמה הזו, ולא רק המלחמה, אלא גם נגזרותיה של המלחמה, כמו לדוגמה, הצורך שאני זועקת עליו שנים, שיהיה לנו צבא גדול וחזק ולא צבא קטן וחכם, כן?
עולה הרבה כסף.
הצורך הזה, שמה שאנחנו מדברים על כלכלת חימושים, שלא נצטרך להזדקק לכלכלת חימושים כשמסביבנו 70 זאבים, הצורך הזה יעלה לנו כסף, הוא בהחלט יעלה כסף בתוך תקציב המדינה, אבל כשאתה נזקק לעשרות ומאות מיליארדים, אתה לא מביא אותם מכמה עשרות מיליונים. לא ככה בונים תקציב.
לא, זה ודאי שלא זה מה
שמסכים
את השינוי. אבל אמרנו, זה רק משהו סמלי. אין ספק שגם יש פה קמפיין פוליטי, זה ודאי, שנועד לפגוע בממשלה. טוב, אני חייב עוד שאלה למעוטטים לנו. אני חייב לשאול על היחס של שר הביטחון, ואת מסתכלת על זה, יואב גלנט כמובן, גם בלחימה בכלל. אני ראיתי בכלל מכתבים שאת שלחת לו במהלך החודשים האחרונים על כך שמכניסים לרצועת עזה אמצעים שהם דו שימושיים, מנועים של אופנועים ושל סירות ומלט וכו' וכו'. זה מהצד הנושא של עזה, ומהצד השני גם בנושא יהודה ושומרון אנחנו רואים ממשיכים בהרס המבנים וכו' וכו'. את מרוצה מהתפקוד שלו, מבקרת, או שכבר יש שלב שאת אומרת זהו?
תראו, קואליציה זה דבר מורכב. בקואליציה נמצאים אנשים ממפלגות שונות, עם גישות שונות, ובאופן טבעי מובן שאם הייתי 100% מרוצה משותפי לקואליציה שאינה ממפלגתי, אז אם היו מפלגתי, הייתי באותה מפלגה איתם, אנחנו לא. אני יכולה להגיד שאני מרוצה 100% מהתפקוד של חבריי למפלגה. מהתפקוד של מפלגות אחרות שמשותפות איתנו. לפעמים יש מחלוקות, ומחלוקות האלה אנחנו משתדלים לפתור אותן, מה שנקרא, לתוך הבית. ואנחנו משתדלים, התפקיד שלנו בתוך הקואליציה, זה להשפיע כמה שיותר על דרכה. אני חושבת שאנחנו, מפלגת הציונות הדתית, השפענו מאוד על ההתנהלות של הממשלה במלחמה הזו בכל הגזרות. השפענו מאוד. האם השפענו במקסימום? עשינו כל מה שקורה זה 100% לרוחנו? לא. אבל האם הרבה דברים קורים יותר טוב בגלל שאנחנו שם? כן. וזה בעצם הרציונל שעומד מאחורי נוכחותנו בממשלה, שאני חושבת שהיא נוכחות קריטית, נוכחות מאוד מאוד משפיעה, השפעה ברוכה. לא הכל, נכון, אנחנו חלק קטן מהקואליציה הזו, אבל אנחנו בוחרים לנו את הדברים.
את תומכת בהרחבת הממשלה? עוד? ליברמן למשל ואחרים?
כן, אני תומכת ככל שההרחבה הזו תשקף אחדות. אני חושבת שכעת עם ישראל נלחם את מלחמת חייו ממש. מה שקרה בשמחת תורה זה לא עוד אירוע. זה ממש, הם או אנחנו.
אבל אתם לא תאפשרו להוציא את בן גביר. כלומר, יש ביניכם איזה סיכום, איזה בלוק משהו, או ש...
אני לא חושבת שכעת מדברים על בלוקים. אני חושבת שכעת מדובר על זה, שכמה שהחזית הציונית שנלחמת נגד הרוע הזה של החמאס ושל האויבים שלנו, גם הרשות הפלסטינית, אגב, שהם מפרנסים את החמאס, כן?
כן.
כמה שהחזות הזאת תתרחב, כמה שהאחדות תהיה יותר גדולה, כך ייטב, וזה כולל גם לפעמים, מה שנקרא, לא הצפרדעים, לא הכל יהיה 100% לפי מה שאנחנו רוצים. אנחנו ויתרנו ויתור ענק, כן? כאשר הסכמנו לא להיות בתוך קבינט המלחמה, זה ויתור ענק, ויתרנו עליו למען האחדות, כי בסוף האחדות הזו, היא זו שבאמת מאפשרת לנו כעם, כמדינה אחת מאוחדת לנצח, וזה מאוד מאוד חשוב.
שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות, אורית סטרוק, תודה רבה, בוקר טוב.
תודה רבה, חודש טוב לכל המשרד.
חודש טוב ומבורך.
ומיד נגיד בוקר טוב.
שר הדתות, מיכאל מלכיאלי, ש"ס, שלום.
שלום וברכה, בוקר טוב וחודש טוב.
חודש טוב ומבורך, מה שלומך כבוד השר?
אני בסדר, ברוך השם.
אני רוצה למצוא חדש ממנכ"ל משרדך. אני פוגש אותו...
אבל כל שידור אתה
פוגש אותו מחדש. אבל אתה רואה, לא דיברתי עם השר מאז, אז הנה, אני מוסר לו דש, מהמנכ״ל המקצועי שלך. כן. חד משמעי,
ברוך השם. אני אומר, המנכ״ל שלנו הוא ברכה לשירותי הדת. ברוך השם.
אין חולק.
ברכה גם באמת לעם ישראל, במיוחד בשלושה חודשים האחרונים, עושה הרבה עבודה עם המשפחות וכו'.
אז שים לב, ינקלה, מתברר שהוא עושה כבוד השר לא רק עבודה בשורה עם ינקלה, אלא גם באזור הדרום, קרוב מאוד רצועת עזה, ואילולת בבא סאלי, גם הדבר הזה, וחלק
ממש... אותו, נכון, היום ראש חודש, וזה באי שבט, לא? דלת שבט.
נכון, מוצאי שבת, אנחנו התחילה הילולה הגדולה. השנה
אז בוא, באמת... ספר לנו מה ההיערכות שלכם, המשרד לשירות הדת שלכם.
אבל אני רציתי קצת להתקיל אותו, פוליטיקה, הנה, כל איתי ברח לי, ראית, אין, הוא אין, איתי אוהב אותך.
נשמע מה קורה, נשמע מה קורה בהילולה.
אני אומר, נתחיל מהקל הכבד, אתם אומרים, בהילולות ואחרי זה, זה. אז ככה, זה האמת היא, השנה זה בסימן 40 שנה לפטירתו של הבבא סאלי. הקבר של הבבא סאלי הציון זה אחד המקומות המתוירים ביותר במדינת ישראל, גם בהרבה מאוד, מאות אלפים במשך השנה שמגיעים להתפלל על הציון, והיה ראוי שהמקום יהיה הרבה הרבה יותר מפואר ממה שהוא היה, הרבה יותר נקי ומסודר, וברוך השם, הציון המשרד בהשקעה באמת חסרה בגניס הרבה מאוד כסף, הושקע שם השנה על מנת שהמקום יהיה באמת יפה, מזמין, ושכל מי שמגיע באמת ייהנה מהמקום. זה מבחינת השקעות
ומה מבחינת בטיחות? מה מבחינת בטיחות?
לא, עכשיו גם מבחינת כל הנושא של הבטיחות של המקום, אותם, אני עוד לא מדבר כעת על הילולה. הושקע שמה, לא הייתה, לא היה פשרות בשום דבר, כל הדרישות שדרשו מאיתנו גורמי המקצוע, כך קרה. עכשיו, גם נושא הילולה, כולנו מבינים שכולם רצינו הילולה הרבה יותר גדולה, הרבה יותר לאורך זמן, אבל שוב, כולנו נקלענו למלחמה הזאת, והרבה שעות של דיונים, והרבה שעות של ישיבות מול המשטרה, מול פיקוד העורף והצבא, על מנת לעשות את המקסימום של המקסימום של הבטיחות, על פי הדרישות שלהם, ואנחנו נצטרך לעמוד בהם, ואני חושב שעמדנו...
דבר ברור, כבוד השר, יש מיגוניות,
יש שעות, יש לילה, רגע, זה יהיה על פני כל היום, או שעדיף לאנשים לבוא בערב או בבוקר.
אין ספק שבלילה זה שעות הרבה יותר דחוסות, ואני גם עכשיו אומר לציבור, קודם כל, לא יהיה כניסה של רכבים למקום, גם יש הגבלה, לציון ודאי שיש הגבלה, כל מי שמגיע הוא יצטרך לדעת, הוא יצטרך לחכות הרבה, עם הרבה סבלנות, כן, לא, זה לא ש...
כמה אנשים יכולים להיכנס לאזור?
זה מתחלק לכמה, יש את הציון עצמו, שזה לא יהיה 200 באותו זמן, בבני מבנה עצמו, 100 ו-100 גברים נשים, יש את המתחם עצמו, ויש כל הפארק עצמו, שהוא לא יעלה על 15,000, שזה לעת עתה הדרישות של פיקוד העורף, אבל שוב, ככל שהם מתקרבים יותר למקום, יהיו אמבטיות, יהיו מחסומים, ואנחנו באמת מבקשים, כל מי שחושב שהוא מגיע, צריך להישמע לראות...
שנה שעברה, אם אני זוכר טוב, היו עימותים עם שוטרים. והשאלה, אני מקווה שזה לא יחזור על עצמו הפעם, שתיתן את כל כובד משקחה בעניין.
כלקחים שלנו, אני עונה, לקחים שלנו גם מילולת רמיר ברנס, וגם מילולת האורח חיים הקדוש ובתיום המשטרה, הסדרנים יהיו אנשים שיהיה להם דיבור עם הקהילה, עם מי שמגיע להתפלל.
סדרנים
חרדים, כמו במירון.
נכון, והסיבה לכך זה למנוע מקסימום של עימותים וחיכוכים, ואני
טוב, הנה, הקדשנו חצי להיון לנושא החשוב הזה.
קצת פוליטיקה, רגע, בוא נתחיל.
ינקלה כל הזמן מסמן לי מה קורה עם הפוליטיקה.
לא, אל תדאג, אני לא אדבר איתו על הבחירות בעיריית בני ברק, תהיה רגוע. אני רוצה לשאול על הקיצוץ בתקציב.
ככה. זה מתחלק לשתיים. קודם כל, מטבע הדברים, כל שר, כל משרד רוצים כמה שיותר כסף. אני אגיד לך שיש לנו תוכניות שבנינו למשרד לשנת 24, מאוד מאוד משמעותיות בפעילות, בנראות גדולה מאוד מול הציבור, וכולנו מבינים שמה שתכננו לא יקרה. ואין דיון על זה. עכשיו פה מתחילה שאלה. כמה כל משרד יצטרך לקצץ? זו שאלה ראשונה. ושאלה שנייה, מה מקצצים מתוך המשרד? עכשיו, משרד הדתות, רובו ככולו, משרד מאוד קשיח, אם זה שכר במועצות הדתיות, דברים שאתה לא יכול לקצץ לגן אם אתה רוצה. זאת אומרת שאנחנו משתן אחד יודעים שיהיה לנו קיצוץ, ואנחנו גם יודעים שאיפה אי אפשר לקצץ. פה אנחנו מסר ומתן מאוד ארוך עם האוצר בכל הימים האחרונים, ואני מקווה שעם הרצון שלהם לקצץ לנו, ועם ההבנה שלהם יקצצו לנו, יחד עם הדברים המאוד חשובים שאנחנו עושים, שאי אפשר לקצץ בהם, אף אחד לא חושב שאפשר לסגור מקוואות, אי אפשר לסגור קבורה בחירום, אי אפשר לסגור במועצות דתיות, דברים שאי אפשר. אז אנחנו באמת בהבנות מאוד מאוד עמוקות שלנו מול האוצר, מול שר האוצר, מקווים להביא את התקציב הטוב ביותר.
תגיד, אתה בעד להרחיב את הממשלה?
כן.
אם יכניסו את ליברמן על חשבון, נגיד לתיק הביטחון, על חשבון
בן גביר. אין לי כבר שערי דרי סוג של התפייס עם ליברמן.
שאלת שתי שאלות. שאלת על הרחבת הממשלה ושאלת על חשבון.
עכשיו על חשבון, הרחבה אתה בעד, אמרת.
לא, הרחבה משמעית. אני חושב שבסוף הממשלה הרחבה היא לא רק צורך ישראלי. היא בסוף כשהאויבים שלנו, אם זה מהסורים או האיראנים או כל מקום אחר שיודע שמדינת ישראל מפולגת, קל לו מאוד להילחם, כי הוא אומר, הם חלשים, הם איזה. וכשיש אחדות גדולה מאוד בעם, יש לזה משמעות יתרה מזאת. חיילים שנלחמים עכשיו בעזה, שיודעים שההחלטות שלהם הם קונצנזוס, ולא מגיעים מצד אחד, נכון, הוא הצד שני, הכל בסדר, אבל בסוף נמצאים בעד החיילים שמגיעים כל הקשת הישראלית, ואתה רוצה שתהיה החלטות מקיר לקיר, אז ככל שזה יהיה יותר רחב, אז יש לזה משמעות. עכשיו, אנחנו מהרגע הראשון אמרנו, פוליטיקה שיהיה מחוץ למלחמה. האם זה הצליח? לא. תורה מציאות של צערנו, אנשים משחקים בפוליטיקה בזמן שאנשים מחרפים את נפשם לניצחונה של ישראל. אם כולם היו בתוכו, זה לא היה קורה. אלא מה, בגלל פוליטיקה לא כולם בתוכו. ולכן מגיעים כל מיני אמירות שמחלישות. לכן, עכשיו, אני שואל אותי, מי ישימו במקום מיסר? אני ברוך השם לא ראש ממשלה, אני לא יודע לשבת שרים.
אני שואל, האם יכניסו אותו במקום בן גביר, האם אתם תומכים?
התשובה היא שצריכים לחזק.
זה לא נקרא הרחבה, מה זה הכניסו אותו במקום בן גביר? מה פתאום שהם יתמכו בזה?
מה עשינו? אנחנו לא רוצים להוציא אף אחד.
מה פתאום?
יש לנו ממשלה, ממשלה טובה.
אז אתם נגד, אתם בעד להרחיב או על חשבון?
למה שיהיה על חשבון? למה שיהיה על חשבון? זה בכלל לא דרישה לגיטימית.
אני לא רוצה שאף אחד יצא, ואני רוצה שרק יתבספו אנשים, לכולם יש תרומה בקואליציה, ואף אחד לא רוצה את אף אחד בחוץ.
תגיד, מה יהיה עם הרבנים הראשיים? הם זכו פה בעוד שנת כהונה, נכון?
קודם כל, זה עם ישראל.
ברור, ברור, ברור.
עם ישראל זכינו.
נכון, נכון, חד בשמי. אבל זהו, זה רשמי שהבחירות נדחו?
לא, 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 ידחו. לעד מה מומי, זה יהיה דיונים גם בכנסת, גם במשרד המשפטים. כולם מבינים שכשהרצון שלנו היה בכלל לקיים במועדם, זה לא יסתדר מכל מיני בחינות, זה נדחה, ועוד פעם זה לא יסתדר, זה שוב צריך לדחות.
כן, ככה זה. טוב, אני חושב ש... הקפנו כמה נושאים מעניינים. כבוד שר הדתות.
אז שר הדתות, אנחנו נראה אותך שם גם כן בהילולה?
בוודאי, בעזרת השם.
בערב או בבוקר? לא, שאני אדע לתאם עם איתי את הלוז.
אני מקווה גם וגם.
אוקיי, הנה איתי, אנחנו פתוחים.
אני אגיד לך משפט שלא דיברנו על זה. יש לי כך, אני חושב על זה. אם אנחנו רוצים ללמד לבוקר הזה סניגוריה על עם ישראל, אני ראיתי היום תמונות של הבחורים שהמנהל שלהם עצר את אותו ילד מבחור מלניח תפילין, ואתה רואה את אותם בחורים שהם לא באים בתים חרדים, אני לא יודע מה הם
חושבים,
נעמדים מול המנהל ואומרים אנחנו בוחרים במסורת ישראל, אנחנו בוחרים ביהדות שלנו, ואותו מנהל שאני לא רוצה, ברור שהוא עשה צעד שלא היה צריך לעשות, נעמד התלמידים והוא באמת מדבר דברים שלא היה צריך לדבר, והתלמידים אומרים לו עם כל הכבוד לך מנהל שאנחנו תלויים בך בתעודות,
כבוד השר היית מדי עדין, היית מדי עדין לגבי איך שאתה מתאר את המנהל הזה, אני לא יודע איך הוא בתפקידו אפילו שנייה אחת, הציבור לא מוקיע אותו.
באתי בסנגוריה, התלמידים שלו הוקיעו אותו, וצריך לחזק את התלמידים האלה, לומר על הקדוש ברוך הוא מי כעמך ישראל, שבחרו במקום המנהל שלהם בתפילים ומסורת ישראל.
כבוד השר, אני בסנגוריה עליך ועל חבריך, נציגנו החרדים שמייצגים אותי ואת ינקלה ואת כל הציבור, שאני קצת תמה איך שתקתם עד עכשיו, וראיתי רק חבר כנסת אחד שדיבר על זה, אבל הסנגוריה עליך זה שברוך השם עכשיו אתה...
הנה, מיוזמתו.
כן, מיוזמתך.
אם גם אני וגם אתה באותה סנגוריה, אז אנחנו שייכים אותם מפגשת.
שר לשירותי דת מיכאל מלכיאלי.
תודה רבה, וחודש טוב ובורך.
תודה, כמו תמיד, היה לנו לעונג. תודה רבה.
תודה רבה, חודש טוב.
פרסומות מיד שווים.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי ויאנקל'ה פרידמן.
חזרנו, עכשיו אנחנו נרצה ללכת לצפון קצת, להצפין, ולנסות להבין.
ראש עיריית נהריה, בוקר טוב.
רונן מרלי, שלום.
בוקר טוב. תגיד, מלחיץ לגור בנהריה בימים אלו?
לא מלחיץ, עברנו ימים יותר קשים בצפון, ברוך השם בסך הכל בסדר שקט, אבל אתה יודע, אנחנו...
דרוכים.
דרוכים.
מה התושבים אומרים? אתה יודע, הם שומעים את חיזבאללה,
חלק
רואים את
חלק
חיזבאללה.
חלק ברחו או שנשארו כולם גם?
טוב, בנהריה קרה, קודם כל, תחושת הביטחון של התושבים התרסקה בשביל אוקטובר, ונהריה צרובה בזיכרון שלה מאירועי עבר, חדירות מהים, ובטח מלחמות, וקטיושות, וטילים, רקטות. אז התושבים פה, לצערנו, מכירים את זה, ותחושת הביטחון שלהם נפגעה בצורה משמעותית מאוד.
איך אתה מרגיע את התושבים?
מה?
איך אתה מרגיע את התושבים שלך?
אתם שואלים שאלה אחרי שאלה. אנחנו... שאלת אותי, קודם כל תושבי נהריה נמצאים בנהריה, רובם המכריע. יש פה עוד תופעה שבחודש האחרון קלטנו בין 700 ל-800 משפחות חדשות שמגיעות מקריית שמונה, משלומי,
מראש הנקרא. עוד יותר צפוניים שיורדים אליכם.
באו אלינו ונקלטו במסגרות החינוך שלנו. אנחנו מעדכנים את התושבים שלנו באופן רציף והערכות המצב שלנו. אתה יודע, כדי להרגיע אותם צריך לייצר ביטחון ותחושת ביטחון. אז אני לא אחראי על מה שקורה בגבול, אבל אנחנו מייצרים...
אבל שמעתי הערכות שתחילת סוף הלחימה לא תהיה לפני פסח. אז בעצם אני מניח שגם אתה שמעת כאלה הערכות מראשי מערכת הביטחון בתור ראש עיר.
אני לא יודע אם מישהו יכול לנבא את אתה יודע, הנבואה ניתנה לשוטים. לא נראה לי שמישהו יודע מתי תתחיל מלחמה עם בכלל. אני רק אומר, אנחנו במתח הזה משתדלים לחזור לשגרה עד כמה שאפשר. לא הכל פתוח, אבל מסגרות הלימודים שלנו עובדות, הכל גני הילדים פתוחים, בתי הספר פתוחים, הילדים מגיעים, רובם המכריע אגב מגיע. בתי העסק הזה, חלק עדיין סגורים, בלילה העיר חשוכה ולא עובדת כמעט. כמובן אין אירועי תרבות או משהו שצריך לרכז אנשים.
איפה המקום הכי קרוב? איפה המקום הכי קרוב אליכם שנפלתי?
עוד פעם, כל האזור הצפוני לנו חוטף, אבל חוטף בעיקר בקו, באזור של שלומי ומזרחה. אנחנו לא יודעים אם ייפול טיל או לא ייפול טיל, אבל אתה יודע, אני מקשיב לערכות המצב, אנחנו שותפים לערכות המצב של הפיקוד, של האוגדה, מכירים מה קורה פה, וסך הכל בנהריה שקט, שומרים על ההנחיות של פיקוד העורף כמובן, אבל בסדר, מסתדרים, אתה יודע, אם תהיה מלחמה, אז אני מניח שאתה יודע, נהריה תהיה בתוך הסיפור הזה, ואנחנו נצטרך להתנהג בהתאם.
תגיד, אני חייב שאלה על התקציב, אני רואה שאתה, יחד עם 121 ראשי רשויות, פניתם לראש הממשלה ולכל הנוגעים בדבר, לא לסגור את
משרד הנגב והגליל.
כן, את הרשות.
כן, חד משמעי, אני אגיד לך.
מה, תסביר לנו?
תראה, אני אסביר לך. תראה, קודם כל מדינת ישראל, נגיד בחמישה העשורים הראשונים שלה, השקיעה בלב האסטרטגי שלה, גדר החדרה, כנראה בצדק. והזניחה את הנגב והגליל. ואני אומר לך שאם הגליל חלש והנגב חלש, המדינה חלשה. הגליל חזק, המדינה חזקה. ולא השכילו להבין את זה. והיום שיש שר מצוין, ויש משרד שעובד ומתפקד, ועוזר לרשויות, אתה בא לסגור. אתה יודע כמה משרדים הייתי סוגר לפני שאתה בכלל נוגע בנגב וגליל? זה כמו שתסגור היום את משרד הביטחון מבחינתנו, כן? להפך, תן להם יותר כוח למשרד הנגב.
כן, אבל מה זה קשור אליכם הרשויות? אני מנסה להבין איך אתם נקלעתם למלחמה הפוליטית בין שר הפנים שהרשויות תחתיו לבין השר וסר לאוף שהנגב הגליל תחתיו. בשאלה תקציבית, מי יתקצב אתכם? מי יזרים לכם את הכסף? מי הצינור למעשה?
אז לא הקשבת לי. כל מה שאמרת לך קשור לביטחון מדינת ישראל ולאסטרטגיה של מדינת ישראל. אם הגליל יהיה חלש, המדינה תהיה חלשה.
לא, זה ברור, אני אומר, יש משרד הפנים, משרד הפנים אחראי על רשויות, אני לא הבנתי איך זה קשור.
מי שעוזר לנו פה זה משרד הנגב גליל, מה זאת אומרת? את התקציב שאני קיבלתי עכשיו במלחמה הזו, קיבלתי ממשרד הנגב גליל, ממשרד הפנים. עכשיו, אם אתה תזניח את הגליל, אז זה מה שיהיה. אם אתה תשקיע בגליל, ותשקיע פה בתשקיע...
משרד הפנים לא מעביר לכם כסף? אני חשבתי שמשרד הפנים הוא זה שאחראי על רשויות מקומיות.
כן, אבל הגליל, למשרד יש משמעות גדולה מאוד במה שקורה כאן בגליל. יש המון תקציבים שאני מקבל ממשרד הנגב והגליל, שעוזרים להתקיים ולהתפתח ולהתקדם. והסיפור של מדינת ישראל, למה אתה חושב שהמלחמה היא בגליל ובנגב? כי הגליל והנגב חלשים, והמדינה לא השקיעה פה מספיק, לא בבריאות, לא בתשתיות, לא בתחבורה, לא בתעסוקה, לא בהשכלה גבוהה, וככה זה נראה.
ועד שיש משרד... אתה אומר שמשרד האוצר בקיצור ממשיך את המדיניות של הזנחת הנגב והגליל, גם כרגע במלחמה הם בעצם מעדיפים לקצץ בנגב והגליל ולא במקומות אחרים.
אני לא, עוד פעם, תקשיב, אני לא יודע מה משרד האוצר עושה.
אני לא, אני אומר, למי הטענה? אני מנסה להבין למי, לנתניהו, למי הטענה?
הטענה למדינת ישראל.
מי זה מדינת ישראל? זה נתניהו, מה זה, האוצר? למי אתה מתכוון?
יש ממשלה בישראל, יש לממשלת ישראל שר, שהוא שר שאחרי הנגב והגליל. לפני שהייתי מטפל בנגב והגליל, סוגר או מקצץ בנגב והגליל, להפך, מעלה לו את התקציב שלו באחוזים מאוד גבוהים. מטפל בתפוצות, במורשת, במשימות לאומיות, במודיעין, ולא יודע, יש כל כך הרבה משרדים שאתה שואל את עצמך, רגע, לאן המדינה רוצה ללכת? המדינה היום צריכה להשקיע בנגב ובגליל. זאת התשובה שלי, והיא צריכה להשקיע. ואני אומר לך שיש שר מעולה בנגב והגליל, השר יצחק וסל אורף, אני אומר לך, אני לא משוייך פוליטית, אבל השר הזה, בולדוזר, הגיע לעבוד, עוזר לנו, דרך אגב אני פוגש אותו 3-4 פעמים בשבוע, איזה שר הייתי 3-4 פעמים בשבוע, בא מעורב, ודרך אגב תקציב מיידי, לא מחכה וסיפורים ותשמע ובירוקרטיות בענייני, עכשיו
אנחנו רוצים לנו ברור, כן, הבנתי, דרור, טוב, לא, רציתי להבין למי אתה מתכוון, אבל בסדר גמור, נקווה שבאמת לא יקצצו והפוך, יעודדו את הנגב והגליל, כי זו השאיפה של כולנו שיהיה לכם טוב.
ראש עיריית נהריה, אנחנו חייבים להמשיך. רונן, תודה רבה לך.
תודה, בוקר טוב.
שיהיה יום טוב ומבורך, וחודש טוב.
חודש טוב, תודה.
עכשיו אנחנו...
זה עושה חשוב מאוד, חזאי הלאומי, אורי בת.
בוקר טוב.
מה שלומך?
בדרך כלל אני אומר חם ויבש, היום זה לא מתאים.
הבטחת חורף, הבטחת חורף, צדקת.
רגע, רגע, זה רק...
אנחנו רק בהתחלה.
אנחנו רק במבוא לפתיחה.
אופה, אז בוא תספר.
במבוא לפתיחה, מה זה אומר? זה אומר שמחר, אם היום זה המבוא, אז מחר הפתיחה. כלומר, היום ירד גשם והרבה גשם, מחר ירד גשם ויקר, וביום שבת, מה יהיה בשבת? מה אתם אומרים שבת? מה אתם רוצים שיהיה?
גשום.
יהיה גשום, אבל נוכל ללכת לפחות לבית כנסת?
תמיד, גם היום אפשר ללכת.
נכון, אתה צודק.
מטריה, אין בעיה.
לא, בשבת אין לנו
מטריה. מטריה פחות, אבל כן.
בשבת, לא, בשבת, מה שיקרה בשבת זה דבר מאוד מעניין. לא ירד גשם, אבל הרוחות תהן החזקות יחסית, ואז הרגשה תהיה כאילו שקר יותר.
הבנתי.
אבל הטמפרטורה...
קר, אבל אפשר ללכת.
כמה? כמה זה קר, אורי בת?
17 מעלות, 18, 19, אני יודע, זה מין סדר...
סביר, סביר, לא כמו הלילה.
זה ביום ובלילה.
לא כמו בערים, בערים אנחנו מדברים על 10 מעלות.
רגע, וזה ביום ובלילה?
ביום, ביום, ביום. בלילה ישנים, לא?
היום, היום, הלילה היה קר מאוד.
איתי למשל, איתי למשל, אוהב לקום לתיקון חצות, אז אתה יודע, זה באמצע הלילה.
עשר מעלות. עשר מעלות בלילה.
תשמש טוב, איתי.
11, תלוי, עשר, בין 10-12, תלוי במקום בארץ.
טוב.
אבל בערים, כמובן, בערים, אנחנו מדברים על 8, 7, 6, בערי הצפון בכלל.
אז תן לנו במעלות.
ובחרמון יורד, עזבו את המעלות עכשיו. מה שחשוב עכשיו זה...
שבחרמון יהיה שלג, זה מה שחשוב.
גשם, אז בואו נאמר ככה. היום יום חמישי, חמישי, שישי, שבת לא, זה חמישי, שישי, ראשון, שני, גשם ורוח חזקה מלווה בסופות רעמים באזור הצפון, ואפילו יש איזה סיכוי כזה או אחר לברד כזה או אחר, אבל בחרמון, בכל הימים שאמרתי, גם ירד שלג בכל הימים. כלומר, לא רק היום ורק או מחר, אלא בחמישי, שישי, שבת, ראשון, שני, חמישה ימי. החורף כאן, אבל בואו נראה מה שיקרה בשבוע הבא, כי בשבוע הבא עד יום שני ירד גשם, ואחר כך כנראה שלישי, רביעי, לא גשם, אבל איך אומרים? עוד חזון לעתיד.
עוד חזון למועד.
והלילה ירדו הרבה גשמים, גם בעוטף עזה וגם בעזה.
אז האווירות
לא תהיה מי יודע.
אהרון רבינוביץ', אהרון רבינוביץ' היקר, תודה רבה לך.
ושיהיה
שבת שלום.
שבת שלום מבורך, בשורות טובות.
הרב צבי ארי אדלר, רם המדרשה החסידית לצעירים בבית הרלית.
בוקר טוב גם לך.
בוקר טוב לכם, בוקר טוב למאזינים.
חודש טוב.
עם האורחה, עם הקדוש.
בהחלט, אז אני ממש הצטרפתי הרגע ושמעתי את קודמי אומר כאן, מדבר על ברד ומדבר על גשם חזק בעזה. אז ברד זה ממש מעניין עד היום, כי זה, הפרשה שלנו מסתיימת עם מכת ברד.
כן.
ותכף אנחנו נראה מה לעשות עם גשם, שבכל זאת פחות יפריע לנו. וכאן התורה מתחילה את הפרשה ואומר ככה, וידבר אלוקים אל משה, ומה הוא אומר לו? בדרך כלל אנחנו יודעים שהוא אומר לו איזשהו מסר, הוא אומר לו, אני השם. וכאן באמת יש תמיהה גדולה, מה הוא רוצה להגיד לו, משה רבינו, לא יודע שאלוקים זה השם. ודבר שני, אנחנו יודעים שאלוקים, זו מידת הדין, והשם זה מידת הרחמים, הוויה זה מידת הרחמים, אז מה באמת הוא מנסה להגיד לו, לכאורה, 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 בעיניים שלנו, במבט המצומצם שלנו, מדובר כאן משני הפכים, ואיך הם יכולים להיות יחד בפסוק אחד, והוא אומר לו, הוא אומר אלוקים, הוא אומר לו, אני השם. אז כבר דיבר על זה בשנים קודמות, על השאלה הזו, או חיים עונה עליה בכמה וכמה דרכים, והוא מדבר על עוד דרך. אומר חיים הקדוש ככה, יש פסוק בספר תהילים, שבו נאמר, מוציא אסירים בכושרות. על מי זה הולך, על מי זה מדבר, אז המדרש רבה הוא מסביר שמדובר כאן על יציאת מצרים, מוציא אסירים בכושרות, ובכושרות זה נוטריקון ששתי המילים בכי ושירות. יש מצד אחד בכי, מצד שני שירה. איך זה יכול להיות? מצרים בוכים ועם ישראל שרים, עם ישראל שמחים, יוצאים ושרים, כמו שאנחנו יודעים את השירות שיש לנו אחר כך. זאת אומרת שבזמן אחד יכולים להיות שני קבוצות, קבוצה אחת בוכה, קבוצה שנייה שרה, וכלפי מה הדברים אמורים. אז אומר האור החיים הקדוש, יש לנו מצד אחד את המכות, ומצד שני יש לנו ישועות לעם ישראל. אז אומר הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מתחיל ואומר, אני אלוקים, קודם כל, ואני עכשיו מכין עכשיו בפרשה הזו את המכות, כדי להכות בהם את מצרים, ובפרשה הזאת יהיו הרבה מכות, רוב המכות נמצאות בפרשה שלנו. אבל מצד שני יש כאן איזשהו ספק מעניין, לכאורה, אם תהיה מכה קשה שתקיף את כל מצרים, המכה הזאת תפגע גם כן בכלל ישראל, כמו למשל חושך, יהיה חושך לכולם, ברד ירד על כולם, ולכן התורה אומרת, אני השם, אני גם מידת הרחמים. ובאותו רגע שמסביב יהיה חשוך, לעם ישראל יהיה אור. באותו רגע שהבהמות של המצרים ימותו, של עם ישראל ינסו. בעזרת השם שנזכה גם אנחנו לראות דינים על כל הסובבים אותנו שרוצים ברעתנו, וחסדים גלויים עלינו.
אמן ואמן, הרב צבי ארי אדלר.
תודה רבה לך. שבת שלום וחודש טוב ובורך.
שבת שלום.
שנשמע בשורות טובות.
אמן, אמן. איתי גדסי, עליון
נגרר. עוד תוכנית הגיעה לסיומה. ינקה, איך אתה מסכם במילה?
האמת שעבר מהר מדי. כמו כל הדברים הטובים שנגמרים מהר.
בדיוק, עם טעם לעוד. אז נהיה כאן גם בשבוע הבא. מאזינים יקרים, עליון נגרר, גם איתכם. בוא נודה לעורך ולמפיק שלנו קובי סגל האלוף. טכנאי שידור מוטי קופפר.
היה לא פחות אלוף, ואולי יותר.
כל הצוות, כן. תודה למאזינים גם.
תודה רבה לך, איתי גדסי. תודה רבה לכם. שיהיה חודש טוב ומבורך. בשורות טובות.
שבת שלום.